אני מתנצל פעמיים. פעם אחת שהזמן שלי הוא קצר, נאמר לי על איזה שעת סיום, ואני על פי ממשיך את המשך היום. ופעם שנייה שאני באמת לא הולך לחדש שום חידוש, אלא באמת לחדד ולחזור על דברים מאוד שורשיים ויסודיים. אולי התוספת היחידה שאני יכול להוסיף לכם בסופו של דבר זה כמה סיפורים שמחדדים ואולי מעמיקים את היסודות. הדברים שנאמר הם לעילוי נשמת רינה בת משולם. הקמת מדינת ישראל חידשה כל מיני חידושים רוחניים בעם ישראל, ויש חידושים שמאוד ברורים שמדינת ישראל חידשה, ויש דברים שלא כל כך ברורים. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת שהרבה פעמים מתשתשת. הרב קוסטינר דיבר בשיעור על אהבת כל אחד ואחד מישראל, ואני רוצה לגעת באהבת ישראל מנקודה אחרת, כי אני חושב, רוצה להסביר שבאמת אחד החידושים הכי גדולים שמדינת ישראל חידשה זה את מצוות אהבת ישראל. 2000 שנה לא התקיימה בעם ישראל מצוות אהבת ישראל. ואני רוצה להסביר את הדברים ובאמת לקרוא לנו לאתגר, אתגר רוחני שאיתו פועלים ממל. חז"ל אומרים, עושים השוואה, הבחנה, הבדלה בין צדיק לבין רשע, ואומרים צדיק זה אחד כזה שרואה חמה זורחת, מברך, רואה חמה שוקעת, מברך, מברך על כל מה שרואה ואוכל ושותה, אבל רשע רואה חמה זורחת ואינו מברך, רואה חמה שוקעת ואינו מברך. באמת, מה חז"ל ראו בכלל? אם אני, היו שואלים אותי, אתכם אני לא יודע, אבל היו שואלים אותי, תתן איזו הבחנה בין צדיק לבין רשע, אני מעריך שלא הייתי אומר, רואה חמה שוקעת ומברך, רואה חמה זורחת ומברך. אני מעריך שלא. גם לא בגלל שזה לא מצווה. זה לא אחת ממצוות התורה בפשטות. אין מצווה לברך על חמה שזורחת. אנחנו נמצאים בטיול, בשקיעה, בזריחה. לא שמעתי שצריך להוציא סידור שיש איזו ברכה לברך על חמה זורחת וחמה שוקעת. אלא מאי? חז"ל למעשה אומרים לנו מה המבחן האמיתי של איש אמונה. והמבחן האמיתי של איש אמונה זה לא שהוא מקיים את המצוות שכתובות, מדרבנן, מדאורייתא. זה ברור. זה גם צדיק, אבל זה ברור. אבל השאלה והמבחן הגדול זה מי חי את הופעת השם בעולם יום, יום, שעה, שעה. מי באמת כל מה שהוא רואה מול עיניו, כל מה שהוא נפגש איתו, לטוב ולרע, הוא באמת רואה את יד השם מולו. והביטוי של חמה זורחת, חמה שוקעת, זה בדיוק העניין. כי מעבר לאמירה של חז"ל, השאלה היא איך אתה מגיב לתופעות טבע. חז"ל גם רומזים לנו, כי חמה זורחת מבטאת אור, מבטאת את הטוב בעולם, וחמה שוקעת מבטאת את הקושי, את החושך שבעולם. והשאלה היא אם אתה נפגש עם שני המצבים האלו של החיים, אתה מברך? קרי, האם אתה מבין שזה הופעת שכינה בעולם? והמבחן הזה הוא לא רק מבחן של היחיד, הוא מבחנה של האומה. ואני עושה איזושהי אנלוגיה למאמר חזל הזה. המבחן הגדול של אמונת העם לא נמצאת ביום כיפור, ולא נמצאת בפסח, ולא בחג שבועות. כתוב בתורה, יום טוב של פסח, אנחנו עושים, כתוב, שבעה ימים, תאכל מצות, אנחנו אוכלים מצות. לא תעשה כל מלאכה, מקראי קודש, אנחנו עושים. זה חשוב, זה טוב, אבל השאלה, מכוח מה אנחנו עושים את זה? המבחן הגדול של אמונה ברמה הלאומית נמצא ביום השואה וביום העצמאות. זה המבחן. מכיוון שאם נחשוב ברמה הלאומית, אנחנו למעשה באים ואומרים, אלו שני אירועים היסטוריים כבירים, סדרי גודל באמת שלא נפגשים איתם, אלא בתקופות רחוקות ביותר. השואה מצד אחד, חמה שוקעת, הקמת מדינה אחרי 2000 שנה, חמה זורחת. היום בדיוק ראינו אותי לאיזה כלי תקשורת, הוקלט ליום העצמאות, שאל אותי המראיין, תגיד לי מה, זה באמת? יום העצמאות זה משהו, סליחה שאני אומר את המילה, אבל זה המילה שכולם משתמשים, דתי, ככה הוא שאל אותי. אני שומע את המילה, זה קצת מצמרר אותי. זה בדיוק על מה אנחנו מדברים, האם אנחנו דתיים או מאמינים. כי דת זה משהו קבוע, מאוד מצומצם, מוגבל. אמרתי לו, תראה, יש רק שתי אפשרויות. לאיש אמונה, יש שתי אפשרויות איך הוא מגיב ליום העצמאות. או שהוא קורא עסק ומתענה, או שהוא חוגג. אי אפשר להיות פרווה. פרווה זה לומר, יד השם לא עשתה פה כלום. לא ראיתי, לא שמעתי, חמה זורחת, חמה שוקעת, לא ראיתי. אז אחת ממה היא נפשך תחליט. או שאתה רואה אחרי 2000 שנה שעם ישראל חוזר שזה איזה שטן, איזה סטרא אחרא, איזה משהו נורא והיום, אז באמת תצום, תתענה. אם לא, אז אירוע כזה בומבסטי, כזה גדול, כזה מהפכני בחיי העם ישראל, אז הוא חיובי, אז אתה חייב... רואה הצדיק, רואה חמה זורחת, מברך, רואה חמה שוקעת, מברך. כן, חז"ל לימדו אותנו שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה מלך המשיח ולא עשהו מפני שלא אמר שירה. כולם מכירים איזה גמרא בסנהדרין, במדרש יש על זה תוספת של דו-שיח בין הנביא לבין חזקיה על הפסוק תשורי מראש המנה. שהנביא שואל את חזקיה, שואל את הנביא, מה קרה, למה עושים לי מה שעושים לי? אומר הנביא, זמרו להשם, תזמר להשם. אומר לו חזקיה, למה? מה קרה? על מה? אמר לו, כי גאות עשה, מה פירוש? מפה לצנחרים. אמר לו חזקיה, כבר מודעת זאת בכל הארץ, מה פירוש? תפתח אינטרנט, תפתח עיתונים, תראה מה, למה לצאת מגדרי, מה קרה? ואנחנו יודעים עד היום שהקדוש ברוך הוא לא עשה את חזקיהו מלך המשיח. כי יש פה יסוד, לכאורה למה? חזקיה ודורו היו דור מדהים, מקיים תורה ומצוות, לומד תורה ומצוות, הביטויים של חז"ל על אותה תקופה, תקופה מדהימה לכאורה מבחינה רוחנית. מה? אז יש כשל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולהחטא. זה כשל מהותי. רואה חמה זורחת ואינו מברך. קדוש ברוך הוא מפיל לפניך את סנחרי ואתה לא אומר שירה. משהו במפגש האמוני, החי, הדינמי, התוסס בינך לבין ריבונו של עולם. ולמעשה אנחנו נדרשים להתבונן בעיניים אמוניות על המציאות. זה המבחן שלנו. ואני רוצה טיפה להסביר מה זה להסתכל בעיניים אמוניות על החיים שלנו. כי אני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים ביותר של התקופה. בזוהר בפרשת בעלותך כתוב, טיפשין דאלמה, אני לא חושב שצריך לתרגם, אני מעריך שהמילים האלה עדיין מובנות לכולם, טיפשין דאלמה, לא מסתכלי אלא בהי לבושה. לא מסתכלים אלא בלבוש אחד. דהי הוא סיפור דאורייתא, ולא ידעי יותר. כשהם לומדים תורה, שימו לב, לא כשהם מסתכלים על ההיסטוריה, לא כשהם מסתכלים על חמה זורחת וחמה שוקעת, כשהם הולכים ללמוד תורה, הם מסתכלים רק בצד החיצון של התורה, בצד הלבושי. ומהו הצד הלבושי של התורה? דהי הוא סיפור דאורייתא, ולא ידעי יותר. ולא מסתכלי במאי דהי הוא תחותאי לבושה. לא מסתכלים מה נמצא בלשון שלנו מתחת לפני השטח. יש פה איזה יסוד פשוט ועמוק בחיים שלנו. המפגש עם ריבונו של עולם בחיים נמצא מתחת לפני השטח. המפגש שלנו עם שכינה לא יכול להתקיים כשאנחנו מסתכלים רק בלבוש החיצון או בעיקר בלבוש החיצון. וזה לא משנה אם אני לומד תורה, וזה לא משנה אם אני רואה אירוע היסטורי של מלחמה. אם אתה רוצה להיות איש אמונה, אתה צריך ללבוש עדשות אחרות לחיים. עדשות מאוד עמוקות, עדשות מאוד פנימיות. עדשות שמבינות שהלבוש החיצוני הוא תפל. הוא אפילו מקרי. עד כדי כך שהתורה מזהירה אותנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תתפתו לבחון, לשפוט, להתבונן על דברים על פי המבט החיצוני או הרגש החיצוני הרגעי. עכשיו, כשנבוא לכל אחד ונשאל אותו, תגיד לי, מה אתה חושב? מה יותר חשוב, העולם הפנימי או העולם החיצוני? אז כולם יסתכלו עלינו באיזו תמיה. נו, ברור לנו שזה העולם הפנימי. תמיד אומר לאנשים, תבוא למישהו ותגיד, כל אדם בעולם, גם גוי, אני לא יודע איפה, תגיד לו, תשמע, אתה, זה הידיים שלך, זה הרגליים שלך, זה הציפורניים שלך, אני יודע מה, זווית השערות שלך, הוא יעלב. אני, זה אישיות, נפש, כל אחד עם הלקסיקון והמונחים והמושגים שלו. אבל באמת בחיי היום יום, מאוד קשה להפנים את זה. תמיד. זה לא סתם שהתורה במקום מאוד חשוב אומרת לנו ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מזהירה אותנו, אזהרה גדולה מהעניין הזה. מכיוון שהתורה מבינה שגם אם פה באיזו תובנה לאדם ברור, פנים וחוץ, גלוי ונסתר, אבל הנטייה הטבעית וההימשכות וההיגררות היא לשפוט, לבחון, להיפגש עם הדברים בצד המאוד חיצוני שלהם. והדברים נכונים זה כשאני פוגש חבר, והדברים נכונים כשאני מתבונן באירוע היסטורי, והדברים נכונים כשאני נפגש עם התורה. והזוהר בפרשת בעלותך שם את האצבע דווקא לימוד תורה. טיפשין דאלמה לא מסתכלי אלא בהי לבושה. ולא ידעי יותר. מכיוון שכמו שברור לכולנו, ברור לכולנו, שאם אני אעריך אדם על פי מראהו החיצוני בלבד, הופעתו החיצונית, פספסתי בגדול, למרות שאדם הוא נברא בצלם אלוקים, גם הוא שכינה. גופו צלם אלוקים. המהר"ל בתפארת ישראל ובהרבה מקומות, מאיר שצלם אלוקים זה הבשר שלנו, זה הגוף שלנו. כך, אם אני נפגש עם התורה רק בצד החיצון, זה טיפשין דאלמה. זה לא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, זה נכון. יש פשט. אבל גם לפשט, דרך אגב, יש עומק. צריך לדעת את זה. זה מורי ורבי, הרב מרדכי שטרנברג, לפני לא נספור כמה שנים שלמדתי בישיבה, שהייתי, היו מדברים איתו על בקיאות, הוא היה אומר, לימוד בקיאות גמרא זה לימוד עיון בפשט. ולימוד עיון זה בקיאות בראשונים ואחרונים. היה אומר. זאת אומרת, כי אם אתה קורא את הקריאה המאוד חיצונית, אחת הבעיות של החינוך היום בארץ, קוראים לזה חוסר הבנת הנקרא. מה זה חוסר הבנת הנקרא? חוסר הבנת הנקרא זה שאדם, הוא תקטן לילד, לנער, טקסט, הוא יקרא, הוא יודע לקרוא, אחד ועוד אחד, שתיים, הוא יודע, אבל הוא לא מבין את מה שהוא אומר, זה לא מתחבר אליו. והדברים נכונים בלימוד, והדברים נכונים בתפילה, מכיוון שאנחנו יכולים לשמוע הרבה פעמים בתפילה, שאתה מבין שאדם או שהוא לא מבין מה שהוא אומר, או שהוא לא שם לב למה שהוא אומר, כי הוא אומר ההפך מהכוונה. אומר הזוהר, ריבונו של עולם, העלים עצמו. העולם מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא נסתר בתוך ההוויה. הוא מחיה את ההוויה, הוא חי בתוך ההוויה, אבל כדי לראות ולהיפגש איתו, אני חייב לחדור פנימה. תמיד אומר, כתוב, השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד הרקיע, נו, בוא נצא החוצה, אתה רואה את השמיים מספרים? בוודאי. אם אני יודע להסתכל נכון על השמיים ועל משמעותם ועל מקומם בבריאה, לא אם אני יוצא ומנסה ככה להתבונן במובן החיצוני ולשמוע במובן החיצוני של המילה. אז יש קריאה אלינו שאומרת, רבותיי, אתם רוצים להאמין, קרי, להתחבר לריבונו של עולם, אמונה, זה חיבור. שיא הדיבוק בו וחוזקו, אומר המהר"ל בגבורות. זו ההגדרה של אמונה, זה קשר, זה דבקות, זה חיבור. אתה חייב לקלף את הקליפות. אתה חייב לראות את מה שנמצא מתחת לפני השטח, ואז תיתן פרשנות נכונה למה שנמצא מעל לפני השטח. כשאנחנו מגיעים לתקופה של גאולה, הדברים נכונים בכפל כפליים. כי חז"ל לימדו אותנו שהפער בין פנים לחוץ הולך וגדל בתקופה של גאולה. יש לזה הרבה הרבה ביטויים. חבלי משיח, כל השמות של המשיח, כשנסתכל בחז"ל על כל שמות המשיח, תגיד לי, זה גאולה? על מה הוא מדבר איתי? הביטוי הכי עדין שאני יכול להגיד פה, כדי שלא כולם עכשיו יצאו מפה עם ציורים קשים ודמיונות קשים, זה אני ורוכב על חמור. כל כך התרגלנו לביטוי הזה, אבל על מי אנחנו מדברים? על אני ורוכב על חמור? ויושב בין חלאים ומדוקאים. למה? למה באמת בתקופה של גאולה אנחנו אומרים על דורות שטב מלגב וביש מלבר, טוב מבפנים וברא מבחוץ? הרב זצ"ל באורות כותב כך: סמוך לעקבתא דמשיחא התרבה כוח סגולת האחדות באומה. ככל שעם ישראל מתקרב לגאולתו, סגולת האחדות מתעצמת ומתחזקת יותר ויותר. והמעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר זמנים. כזה חיבור יש, שההשפעה ההדדית של הצדיקים על הכלל היא מאוד חזקה, כי האחדות והקשר הוא מאוד חזק. טוב, היינו יכולים להגיד, נו, מורינו ורבינו, בוא נצא לרחוב. זה לא נראה? נראה אפילו הפוך ממה שאתה אומר. כן, מיד מופיע המשפט הבא. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות. אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. יצאנו אולי מבולבלים. יש פה איזו בעיה? אתה מדבר על איזו תכונה שאתה מאפיע, אומר, זה יסוד הופעת גאולת ישראל, תקומת ישראל, אחדות האומה. אבל בפועל, זה דווקא מתגלה בצורה של מריבות וקטגוריות. מה קורה פה? אבל עוד לפני שנבין מה קורה פה, נבין מה ההשלכה שאומרים לנו. אומרים לנו, אתה רוצה להיפגש עם כוחות החיים האמיתיים הנכונים שמפעמים בציבור? תצלול פנימה, תעמיק, תסתכל מה נמצא מתחת לפני השטח. תראו, הקמת מדינת ישראל חידשה חידוש שלא היה 2000 שנה, אהבת ישראל. אני לא מדבר על אהבת ישראל שדיבר הרב קוסטינר. אני לא מדבר על אהבת ישראל לכל יהודי ויהודי שהיא הייתה 2000 שנה, בוודאי וברור, פשיטה. גם בכל פינה בקצווי העולם, יהודי היה צריך לאהוב את היהודי השני, ואהבה מעשית, לעזור לו, להשתדל בטובתו, לדאוג לו, בוודאי, זה 2000 שנה, לא השתנה. אבל 2000 שנה לא היה אהבת האומה. לא לאהוב כל יחיד ויחיד, אלא לאהוב את העם שלי, את האומה שלי. לא הופענו כהופעת אומה, לא חיינו כחיי עם, והיה קושי גדול לחנך ולממש אהבת עם. ובגלות באופן טבעי, כל אדם, כל משפחה, כל קהילה לפעמים, היא מאוד מכונסת בעצמה. אין לה את המחשבה גם לא על הקהילה, אפילו השכנה. יושב פה גיסי שהייתי איתו לא מזמן, אפילו לא אמר את שם המדינה כדי לא להציל לשון הרע. הגענו למדינה מסוימת, יהודים נמצאים בבית הכנסת, כמה מהם שמעו על מבצע עופרת יצוקה? היה צריך להסביר להם, היה בעזה, ירו ויצאו ו... נסענו נוסעים עדיין לניתוחים במדינות מסוימות בארצות הברית. פעם הראשונה שהגענו, גם, אתה ראית הרבה, אפילו ישראלים יורדים שחיים שם, הם לא ראו בדיוק, לא, זה היה תקופה שהם לא הסתכלו באינטרנט בחדשות בעברית. כן, אני גם הופתעתי מאוד. אבל זה אופי, זאת אומרת, אפילו אחרי הקמת מדינה, האופי של חיי הגלות נותן את אותותיו. נותן את אותותיו. ואנחנו פה, חידש לנו הקדוש ברוך הוא חידוש שהוא הכניס לנו את זה בעומק בלי משים לב אפילו. אני אוהב את האומה. אני אוהב את עם ישראל, לכן אני מוסר נפש עליה. מה פתאום חייל הולך להילחם? למה הוא מוכן לשים את חייו מנגד? למה? הוא אוהב את האומה שלו. והדבר הזה חי, נושם, קיים בעוצמות שקשה להבין בציבורים שלכאורה או לא לכאורה לא לומדים, לא רק שהם לא לומדים אורות ולא לומדים רמב״ם, גם מקרא הם בקושי פותחים. ואתה מגיע ואתה רואה עוצמות של חיים. אספר לכם סיפור לפני, אני מבולבל כבר בימים, אתמול. כן, הייתו, מה זה לא יומן. אתמול בערב, הוזמנתי להשתתף בתל אביב, עיריית תל אביב ארגנה איזה פאנל לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות. על הבמה בפאנל היה מראיין, ועל הבמה בפאנל ישבו ארבעה. אמא של דרור ויינברג, מרים פרץ, מעוז יסגל, ואיכשהו הכניסו אותי שם. מעוז יסגל נפצע אחד הפצועים הקשים ביותר במלחמת יום כיפור. שתי רגליו נקטעו לגמרי, לא נשאר איזה זה, יד אחת קטועה לגמרי, ועוד כל מיני, אין לו עין אחת, אין לו, יש רשימה, מי שרוצה, רשימת מכולת. יושב על הבמה ומספר, שואל המראיין, שואל את כל אלה שיושבים על הבמה, תגידו לי, אתם עברתם קשיים, מה מניע אתכם ללכת, לעזור לאחרים, לתת הרצאות, לנוער, בצבא, מה מניע אתכם? אומר אותו מעוז יסגל, אומר, תראו, אחרי שנפצעתי ככה, היו לי כל מיני הרהורים, האם שווה לחיות? ועלו לי כל מיני מחשבות בראש. וחשבתי עם עצמי והגעתי למסקנה שמשמעות החיים זה לתרום לאחרים. וזה לא משנה איך הגוף שלך ואיך זה, אם אתה תורם לאחרים, אתה חי. והחלטתי שאני כל חיי אתן לאחרים, הלך ולמד עבודה סוציאלית, ומאז כבר שנים רבות, הוא הולך לשכונות הכי קשות באזור גוש דן, ועכשיו זה דווקא באזור אשקלון. מאיפה הוא הביא את זה? בתחילת חודש אדר הייתי בבית ספר ארווה גיא בקיבוץ דפנה, בית ספר שמרכז את כל קיבוצי הצפון שם. ביום עיון לזכרם של 73 נופלי אסון המסוקים, 1,500 משתתפים, כל יחידות הצבא מביאים נציגים, מכינות קדם צעיות, הבית ספר שם י"א-י"ב, את היום פותח בחור בן 19 מקיבוץ אשדוד יעקב, בשם עומר. אחיו נהרג באסון המסוקים. והוא אומר, ויש לי מילה במילה, כי חייבתי אותו, שהשבעתי אותו, שהוא שולח לי את זה במייל, ויש לי את זה, לא פה. אבל הוא דיבר שם, ואומר, כולם שואלים אותי, הוא פתח ככה, לפני 14 שנים, נהרג אחי הבכור, נדמה לי אבנר. לפני שבוע סיימתי אני מסלול בפלחן נחל, בו שירת אחי. והוא אומר, שואלים אותי, למה אתה עושה את זה לעצמך, ולמה אתה עושה את זה להורים שלך? הרי ההורים שלו היו צריכים לחתום לו. והוא מתאר שם, הציעו לו הצעות מפתות. רק אל תהיה קרבי. אל תילחם. והוא אומר שם, כששואלים אותי את זה, אני נבוך, אני קצת מחייך, אני בעצם לא יודע מה להגיד. אני יודע דבר אחד. שהאחים שלי וחברים שלו מסרו את הנפש למען המדינה הזאת, עכשיו תורי. בחור בן 19, קיבוץ השם, בצורה הכי פשוטה. שום פלפול, שום לימוד, הוא אפילו לא אמר משפט מאורות. ממש, ככה בצורה כל כך טבעית שבאה מהעומק, כי לראות את זה בעיניים זה קשה. זה קשה. כי באמת, כשחזל אומרים שטב מלגב ומיש למבר, כשהרב זצל אומר שמתרבה כוח אחדות האומה, אבל האחדות הזאת היא עדיין בפנים וכלפי חוץ היא מופיעה בדיוק הפוך ממה שיש בפנים, זה אומר שצריך לבנות כישרון של התבוננות על המציאות. אני אומר לכם, אני זה באמת, הרי מצד התוכן אני לא מחדש כלום, כמו שאמרתי. מה שאני יכול להעביר לכם זה קצת סיפורים, זה מה שאני מספר, סיפורים. כל יום, שנתיים וחצי מאז שהבן שלי נפצע, זה עוד פעם ועוד פעם תופח לי על הפנים. שאני לרגע מתפתה לראות כלפי חוץ דברים, אנשים, ואתה חוטף. כאילו צועק לי ריבונו של עולם, נו, לא למדת מספיק? לא למדת מספיק? תסתכל מה קורה פנימה. נכון, אדם כלפי חוץ ביום יום יכול להיות אחר לחלוטין. אחר לחלוטין. ואני יכול לספר סיפורים מלפני שנה ומלפני שנתיים ומאתמול ומהיום, אם סיפרתי מאתמול בערב, אני יכול לספר מהיום שני סיפורים כאלה. לא מצחוק. פתאום יש נקודת מבט שונה ואחרת. כן. כן. אם אתה תבין, אני לא יודע, כי זה הבנה שלך. אני יכול לנסות להסביר. להסתכל פנימה, זה אומר לראות ולדעת לקרוא את מה מתחולל בתוך האדם. כלפי חוץ, הרי אתה בחור צעיר, אז המילה פה זאת מוכרת לך, נכון? שאדם יכול להיות פה, אבל כלפי חוץ הוא נראה אחרת לחלוטין, נכון? עכשיו, לפעמים הוא עושה את זה באופן רצוני. הוא רוצה לעשות עליך פוזה. הוא עובד עליך. אבל לפעמים הוא לא מודע לזה. כי יש עוד, כדי שדברים שנמצאים בתוכו יצאו החוצה, לוקח זמן. אם אני אתן לך את המשל הזה, הפשוט ביותר, תחשוב איך היית כשהיית בכיתה ג' ד' ה' ו', ותחשוב איך אתה עכשיו, אני לא יודע בן כמה אתה, ותנסה לראות גם הילדים שהם קצת יותר בוגרים. לילד הצעיר יש הרבה כוחות בתוכו, אבל הוא עוד לא יודע לבטא אותם, הוא עוד לא יודע לחיות אותם. הרי זה לא בכדי שגיל מצוות הוא בן 13-12, גיל עונשין בגיל 20, למה חז"ל לא עושה? למה לא? קדימה, הנפש החוטאת היא תמות, מגיל אפס, מגיל שלוש, מגיל חינוך שש. כי אנחנו מבינים שכוחות הנפש האלוקיים שנמצאים בתוכך, לוקח להם זמן, יש גם בחירה חופשית, אבל אפילו אם אתה פועל נכון, לוקח להם זמן עד שהם מתחברים אל עולם מעשי וממשי. ואתה צריך לעשות איזה עבודה נפשית עמוקה שלומדת לקרוא פנימה. זה מתחיל מנפש וזה חודר לעומק הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, אתה לאט לאט לומד שאתה לא מתפעל מזה שילד צועק וצורח וצובח, ואתה לא ישר קורא לו אדם המזיק או פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, ואתה מבין שהוא אדם שחווה כישלונות. או אדם שרוצה דברים טובים והוא לא יודע איך לממש אותם, אז זה יוצא בצורה לא טובה. יש, אתה לומד קודם כל שתכונת הנפש, בוודאי כוח הנשמתי הפנימי, יש לו, הוא לפעמים מביא אותך לתוצאות הפוכות ממה שאתה רואה. כן, זה פערים. אז יש קודם כל חינוך פשוט. הרי זה בוודאי אתה יודע, שקנו לך את האופניים בפעם הראשונה. אני רואה, כן? היית בן 6-7, כן? והלכו איתך לחנות אופניים, ואתה הצבעת על איזה אופניים אתה רוצה, אז שאלו אותך למה, זה, הצפצפה זה בדיוק כמו של החבר שלי, זה עושה רעש טוב, נכון? אחרי זה לאט לאט אני מקווה שחינכו אותך שיש עוד כמה קומות לחיי האופניים, ולא רק הצבע, ויש ברזל, יש! וככל שאתה נכנס לעומק יותר, שם נמצא כוח החיים האמיתי. אז עכשיו, איך לומדים את זה? בסדר, זה צריך אז להישאר פה כמה שבועות, חודשים, שנים, ואנחנו נלמד, זה פשוט. אבל אני אומר, זו הנקודה, להבין שכוחות נפש פנימיים צריך לדעת איך לקרוא אותם. לדעת על התכונה של הדור, וגם לדעת לקרוא אותם אפילו הפוך מהסימנים החיצוניים. חז"ל אומרים, משל לאב ובנו שמהלכים בדרך, יש לזה כמה. איכן היא המדינה? כשתראה את בית הקברות, תדע שאתה קרוב למדינה. לכאורה זה מראה הפוך. כבית הרעות זה אין מדינה. זה מקום מת. לא. אני יודע לקרוא את המפה נכון, כן? או חז"ל נותנים משל שאני ככה יותר מחובר אליו, משל אב ובנו שהולכים במדבר ונגמר להם המים והם בטוחים שכל צעד שהם עושים הם הולכים למות. חום, מזיעים, אין מים, הם עייפים יותר. כל צעד הם מרגישים שכוחות החיים נגמרים להם. אבל מצד האמת כל צעד שהם עושים מקרב אותם למקור מים חיים. ראית, יש לנו נגלה ונסתר ואנחנו צריכים קודם כל להבין שהנסתר שם נמצא הכוח האמיתי, הכוח האלוקי, וצריכים לדעת איך אני קורא אותו. ככל שאני מכשיר את עצמי להיות פחות חיצוני, פחות חומרי, יותר בעל קשר וחיבור לרוח, ככה אני גם ידע בפשטות יותר לקרוא מתחת לפני השטח. ואני לא עטור אחרי לבבי ואחרי עיני, עיניי. זו נקודה מאוד מאוד חזקה. הפסוק שנוהגים לומר ביום העצמאות, הפרק קוף זין, שמסתיים במי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, הרב רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מביא, אני לא זוכר כרגע בשם מי, אולי בשם היבץ, אבל אני לא מתחייב, שהוא אומר מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. צריך להתבונן חסדי השם. אבל אומר, הוא אמר, אולי בשם היבץ, שצריך חסד גדול כדי שנוכל להתבונן חסדי השם. זה לא פשוט. צריך חסד השם כדי שנוכל להתבונן את חסדי השם. מכיוון שלהיפגש עם חסד השם צריך לראות פנימה. צריך לחיות פנימה. מכיוון שהצד החיצון הוא תמיד נראה פחות טוב. כי הוא חומרי, כי הוא גשמי, כי הוא מצומצם, כי הוא מוגבל. וכדי לראות את חסדי השם צריך חסד. צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יגמול איתנו חסד שנוכל להתבונן חסדי השם. וזה ראייה פנימה. זה היכולת באמת להתקלף מהמבט החיצוני, מהקליפות החיצוניות. אני יכול לתת הרבה דוגמאות מן החיים שלנו. אני הרבה פעמים אומר. וזה מתחיל בעולם התורה ובעולם החינוך והורים שמסתכלים על הילדים שלהם. כמה מההכרעות שלנו, מההתחברויות שלנו, מהשיקולים שלנו, הם קשורים הרבה יותר להופעה החיצונית ופחות ופחות לאמת הפנימית. ואני חושב, אני, כמו שאמרתי, הזמן שלי מאוד קצר, אני חושב שזה אתגר גדול. אנחנו נמצאים בתקופה שחז"ל אמרו לנו שיש פער בין פנים לחוץ, ואני נוהג לומר בתקופה האחרונה שיש לנו צונמי, אנחנו נמצאים בצונמי של תרבות חיצונית, של איך אני נראה, איך אני נשמע, וזה לא נראה טוב, והמדינה לא נראה טוב, והצבא לא נראה טוב, וכולם לא נראים טוב, חוץ ממני כמובן, זה ברור. אני זה בסדר. והיכולת להתבונן בחסדי השם היא יסוד האמונה שלנו. והיכולת להתבונן בחסדי השם תלויה בעדשות שאנחנו מרכיבים על העיניים. ומי שרוצה לפעול עם אל, עין בעין יראו, הוא צריך לעבוד, לא להיות מאותם טיפשים שרואים רק את הלבוש החיצון, אלא יודעים להתבונן מה נמצא מתחת לפני השטח. וזה נכון בעולם התורה, וזה נכון לחיים היומיומיים, וזה נכון לאירועים היסטוריים גדולים. זו נקודה. אני אסיים רק ב... הוא שאל מה זה להתבונן פנימה יותר. אני אתן דוגמה שבאמת אולי גם קשורה לכל העניין הזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על עין טובה ועל הצורך לראות טוב. עד היום עוד לא פגשתי את האדם, לא פגשתי, זה לא אומר שאין אדם, אבל לא פגשתי. לא פגשתי את האדם שקם בבוקר ולוקח לו רבע שעה עד 20 דקות להתאושש מזה שהוא רואה. לא פגשתי אותו. ולא פגשתי את האדם שלוקח לו אפילו 5 דקות להתאושש מזה שהוא מצליח לעמוד בשיווי משקל, להעמד. ואני אגיד לכם למה. גם לא אותי, כן, שלא תחשבו. למה? מכיוון שאנחנו מחוברים אל הטוב בצד המאוד חיצון. אנחנו לא מעמיקים להבין מה זה כוח הראייה ומה משמעות שלו. איזה חסד זה. 99% מבני אדם בעולם לא מבינים בכלל איזה נס, נס, נגלה. זה כוח שיווי המשקל של האדם. דברו פעם עם פיזיקאים שמבינים. משקל האדם, גובה האדם והמשטח של כפות רגליו, היכולת לשיווי משקל גם בעמידה, לא מדבר בתנועה, היא נס עולמי. נס נגלה. וכן הלאה וכן הלאה. תמשיכו הלאה. אנחנו נפגשים יותר מדי עם הזדים החיצוניים. ואנחנו לא נותנים את מבטנו אל החיים שלנו באופן עמוק. וכדי להיות שייך באמת לעולם האמונה, צריך להיות כזה. זה לא איזה משהו חיצוני, רואה חמה זורחת מברך, רואה חמה שוקעת מברך. חמה זורחת, חמה שוקעת, צריך להתבונן בזה. כשהרמב״ם מדבר על כיצד היא הדרך לאהבתו, יראתו, בשעה שהתבונן האדם בבריאה, אז אנחנו קוראים את הרמב״ם הזה על הכיפה, כי התבונן, יצאתי החוצה, התבוננתי. להתבונן זה להתבונן, זה להעמיק. זה לקלף את הקליפות, לקלף את הלבושים החיצוניים ולהעמיק פנימה. ואז אנחנו מפגשים עם טוב החיים, עם חסד השם, ואנחנו יכולים באמת להודות, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.